כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
3 חודשים בסך הכל זכרו זוג ההורים ליהנות מהמתנה שקיבלו. אתמול הם נאלצו להחזיר אותה לבוראה. פיגוע דריסה, עוד אחד בסדרת אירועים, פיגועים, סדרה שלא נגמרת, כבר מספר חודשים ארוכים, בעיקר בעיר ירושלים. עוד מעט כל הפרטים על מה שאירע אתמול, וגם הבוקר ננסה להבין האם מישהו מתכוון להתעשת ולמצוא פתרון אמיתי למעשים האיומים האלה. לא רק בגזרת ירושלים יש פיגוע, גם בגבול מצרים, למרות שיש טענות שאולי לא מדובר בפיגוע של ממש, אלא בבעיות מסוג אחר, גם עליהם נדבר הבוקר הזה. עשרות אלפים אמש הגיעו לקברו של התנא שמעון הצדיק בשכונת שייח ג'ראח. מה מושך את כל האנשים להגיע לשם? וגם היום מסתבר עדיין ההמונים מגיעים. אני מקווה שנספיק, אתמול רצינו ולא הספקנו לדבר על עניין השבת, היוזמה לשמור את השבת בכל מקום בעולם, 360 ערים ברחבי העולם בעת ובעונה אחת. יש לנו גם את המועצת שתתכנס ועוד עניינים ככל שנספיק. יעל איבר, עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. תחילה למה שהראה אתמול. על קו הטלפון נמצא איתנו חזי רוט, חובש מתנדב ביחידת האופנולנסים, כך זה נקרא?
כן, כן, של, אופנולנסים.
של איחוד הצלה. איך זה התחיל מבחינתך אתמול? אתה מקבל מה, קריאה בביפר? איך זה עובד היום?
היום זה עובד, דבר ראשון יש וואטסאפ.
כן,
אבל לא, הוואטסאפ זה בסוף. הקריאה היא במערכת הקשר, במערכת אמיר של איחוד הצלה.
מה אתה שומע במערכת הקשר?
כן, במערכת הקשר אנחנו שומעים על גבעת התחמושת, אירוע ירי, שדווח על אירוע ירי בגבעת התחמושת, והמוקדן שלנו מודרך ויודע לתת לנו הנחיה להתמגן, להיזהר, מי שמגיע לשם בשיא הזהירות, לא ניגשים לאזור שיש סכנה לחיים שלנו עצמנו, בזמן שאנחנו חייבים להציל חיים של אחרים. וכך עשיתי, אני טסתי לשם על האופנולנס, הייתי בקבעת מקום באזור חוב יחזקל, והגעתי ממש בתוך שניות מעטות. בתוך כדי הנסיעה של השניות האלו מדווח לנו במערכת הקשר באוזנייה, אנחנו מדווחים על ירי שמבוצע לעבר אזרחים שנוסעים ברכבת הקלה, שזה היה, איך אומרים, שינה ושדרק.
אלה באמת היו הידיעות הראשונות שהתפרסמו.
כן,
אחרי
כן, זה,
זה
היה...
מתי הבנתם שבעצם הירי בוצע לכיוון המחבל שדרס?
בדיוק, זה, מי ששינה את כל המחשבה הזאת והידיעה הזאת לחברים, למתנדבים, לכוחות שבשטח ושהיו בדרך, זה, אני פשוט הגעתי לשטח בתוך שניות. ופניתי על ידי, אני הגעתי מכיוון דרום העיר, מכיוון כביכול, מכיוון הכותל, לא מכיוון הגבעה הצרפתית, מי שמכיר. אז הפצוע הראשון שנתקלתי בו זה היה אותו מחבל שהוא שם על הדשא. הוא היה, בסך, לא היה אף חובש עדיין שטיפל בו, והיו רק שתי מאבטחים של הרכבת הקלה, לא שוטר ולא, פשוט ניגשתי אליו עם הציוד שלי והתחלתי לטפל בו. בתוך כדי הטיפול, זה הכל עניין של שניות, המאבטח אומר לי, זה המחבל, זה מיד מיד, אתה יודע, אתה
עברת עושה... לטפל במי שצריך באמת לטפל בו, כן.
לא, תשמע, אתה לא יודע מה לעשות באותם שניות, אני גיליתי שהוא בהכרה והוא זז והוא מתפתל, אמרתי, טוב, אני מעדיף לטפל במי שבאמת אפשר להציל, ודובר בקשר שיש תינוקת שעושים עליה אחיה, ואישה נוספת ללא הכרה, וגם כן אם נכנסת למצב של אחיה עוד כמה שניות, אז פשוט ניגשו אליו תוך כדי חופשים נוספים, אז עזבתי אותו והלכתי לטפל, אבל כל זה נעשה תוך כדי דיווח במערכת הקשר, אותו מאבטח אומר לי, תשמע, זה, אין פה ירי. אמרתי לו, איפה פצועי ירי? איפה הירי? אנחנו מחפשים אנשים שמפגעים מירי, מחפשים קולות ירי, אז לא היה קולות ירי ולא היה פצועי ירי, פשוט פצועי הירי היחיד זה היה אותו מחבל, ודיווחתי בקשר שמדובר פה באירוע של דריצה, פיגוע דריצה, ואז אנחנו משתנה כל הסטטוס טיפול שלנו לאנשים שנפגעים בדריסה, זה בהחלט שונה מפגיעות של ירי או של עדף.
באיזה שלב אתה מבין מה קורה שם עם התינוקת בת השלושה חודשים?
תראה, כשאנחנו ניגשנו לטפל בתינוקת, היו כבר שני מתנדבים שטיפלו בה וביצעו בה אחיה, פשוט היא עפה בעוצמה מפגיעת המפגע הרצחני הזה, היא עפה בעוצמה אדירה כמרחק של כמעט 20 מטר, ונחתה על כל, אתה יודע, הגוף מתרסק, השם ישמור,
אי
אפשר לחשוב, זהו זה, נכון, נכון, אנחנו פשוט ניסינו את כל מה שאפשר בשביל לנסות לייצב את המצב שלה, ולא הצלחנו לצערנו.
ובאותה סיטואציה, גם ההורים נמצאים, אתה שמת לב מה קורה איתם?
כן, אבא, כשאני שמתי לב שאבא נמצא בסביבה, ראיתי אברך יקר שפשוט אוחז בספר תהילים, כולו נרעד ונפחד וקורא תהילים. הדבר היחיד שהוא עשה, בתוך כדי ביצוע אחיה, כבר התינוקת הוכנסה לניידת טיפול נמרץ, ואבא, הוא הרזיק ספר תהילים וקרא תהילים, הוא לא עשה שום דבר אחר, הוא לא התעניין ולא התערב.
והאימא, איך התמודדה עם מה שקורה שם?
את האימא לא ראיתי בסביבה, אני חושב שהיא פשוט הייתה במרחק משם וניסתה, היא הייתה בהלם, ראיתי אותה שהיא מדברת עם קרוב משפחה או איזה שכן טוב שכנראה ניסה לעזור. היו שם עשרות רבות של חופשים הגיעו, אני חייב לציין על המהירות ההגעה, שעה 6:15 בערב, 6 בערב, הגיעו, אני ספרתי למעלה מ-50 חופשים של איחוד הצלה, כל יחידה, כשאני הגעתי הייתי האופנולנס הראשון, כשיצאתי מהזירה, היו מסביבי 14-15 אופנולנסים, הייתי צריך לנווט בהם בשביל לצאת משם.
כן.
וכשאתה יוצא מכזאת סביבה, אתה חושב, רגע, פתאום נופל לך, יוצא כל הלחץ של הטיפול, והנפגעים פונו, ואז אתה חושב, רגע, המשפחה שלי, הילדים שלי, החברים שלי, הקרובים שלי, ואיך אנחנו ממשיכים לחיות בעיר הזאת, עם המצב שכרגע מתפתח של
איך באמת אחרי אגב כמה זמן נמשך הטיפול שלך שם בשטח, כמה זמן היית שם?
תראה, הטיפול עצמו ערך תוך 20 דקות, פונו כל הפצועים, כל הנפגעים, והיו שם עשרות רבות של חופשים ומטפלים, אפשר יאמר לזכותם שהם הגיעו במהירות וטיפלנו ועשינו כל מה שצריך, היו הרי נפגעי חרדה, ראיתי ילדות קטנות יורדות מהרכבת עם בכי, אחת מחפשת את אמא ואחת דואגת ומפחדת, פשוט הם ראו את כל הסיפור הזה בעיניים, וזה כבר השלב השני של הטיפול שלנו, זה בנפגעי חרדה או בפצועים קלים.
אוקיי, זו החרדה של הנפגעים, מה עם החרדה של המתנדבים? הנה, אתה מסיים דבר כזה, חוזר הביתה, מגיע בערב, ומה עובר בראש?
אני חוזר לעבודה אחרי שאני עובד, יש לי עסק מזון, ואני עובד, חוזר לעבודה, ואז יש לי עובדים גם יהודים וגם שאינם יהודים, ואתה צריך, איך אומרים, לנווט בדיבור איתם, על מה, מאיפה אתה חוזר, מה ראית, תספר.
מה באמת קורה אם יש לך עובד ערבי? מה אתה אומר?
כן, לא? כן,
מה
כן, אני עובד עם כזה? ערבי כבר. תשמע, דבר ראשון שהוא אמר לי, זה היה תאונה, הם ישר, תראה, הם ישר מריצים ביניהם הודעות וטלפונים, כל המשפחות, הרי המערכת המידע והחדשות אצלהם עוברת במהירות, כן. הרבה יותר מאצלנו, אני חושב, כשקורה מקרה, וכשחזרתי הוא כבר היה, הוא ידע לספר לי שזה היה תאונה דרכים, כמו בפיגוע הדריסה הקודם שהיה, כן. לפני שלושה חודשים. בתאונת דרכים, והוא בסך הכל מסכן, הוא איבד שליטה על ההגה, והוא ככה דרס את האנשים.
ומה אתה אומר לו?
אני אומר לו, תשמע, יש צילומים, עוד כמה דקות יעלו לרשתות את הצילומים של התמונות ואת הצילום, את הוידאו, ואתה תראה שמדובר באחד שעשה את זה בכוונה. זה ככה, ואנחנו לא משתדלים בגלל שזה יחסי עבודה, ואנחנו רוצים תמיד להישאר, להיפרד כידידים ולהישאר ידידים בעבודה, יש לנו את יום המחרת, אז אנחנו מעדיפים לא לערב פוליטיקה בעבודה.
אבל אתמול למשל הוא נשאר בעבודה, עד סוף היום כרגיל?
זה היה כבר סוף היום, אנחנו סוגרים בשבע את החנות, אז זה לא, זה הסיטואציה בכלל לא נעימה, לפעמים נכנסים לקוחות, כן? בלי לשים לב, מתחילים לקלל את הערבים, אתה יודע. אז אני מיד מסמן, אתה יודע, לי זה לא נעים, למרות שאני שותף בלב מלא לכל הברכות.
לברכות והאירולים, כן.
כן, אבל זה לא נעים לי, ואז אני מסמן לו עם העיניים, פה אצלנו לא
מדברים, כן.
אצלנו כן. עכשיו, תראה, אני חוזר הביתה, ואז אני מסתכל על הילדים שלי, ואני אומר, איפה הייתם היום? עכשיו בין הזמנים, יש לי הילדים בישיבות. עכשיו בין הזמנים, אז הם לא בישיבות, אז מה הם כן עושים? כשהם יוצאים עם חברים קצת, וזה רוצה לגן סקר, וזה רוצה ללכת עם חברים לפה ולשם, ולקנות בגד או חליפה. ואז אני מתחיל לשוב, רגע, הם נוסעים באוטובוסים, הם נמצאים ברחובות, הם עם אופניים, הם בחוץ, ומסביבם יש את כל העמולה, וזה מפחיד. אז הדבר, ההנחיה הראשונה שיועדת לבני הבית זה, תעשו לי טובה, לפני שאתם יוצאים מהבית, תשאלו את אבא ואמא, תגידו לנו לאן אתם הולכים ולאיפה. יש לי בן שאוהב לנסוע באופניים, והוא מספר לי לפעמים, הייתי בגבעת תחמושת עם האופניים, והייתי ב...
אז מה, אז אתה מונע מהם בימים אלה להסתובב?
אני לא מונע, אבל אני אומר להם, תפעילו שיקול דעת ותיסו למקומות בטוחים, במקומות שאנחנו מרגישים ביטחון, כן? אני לא אגיד לו, אל תיסע בשכונת גאולה, אל תיסע בבר אילן. אבל הוא רצה לנסוע עם אופניים לקבר שמואל הנביא. אמרתי לו, תשמע, זה אזור שחיים בו, זה אזור אפילו שחיים בו פלסטינאים, יש שם כפר פלסטיני. לא כדאי להתחכך, ואתה יכול לנסוע לשם, אבל כשאנחנו נרגיש בטוחים יותר, ביחד עם עוד אנשים, או לא בו, אל תהיה לבד, ולא בשביל החשיכה.
ברמת הטיפול עצמו, בפצועים, שוב אני חוזר, יש לה תינוקת, זה משהו שאיך ממשיכים את סדר היום אחרי זה?
תשמע, אני משנת 2000, כן, זה כבר כמעט 14 שנה שאני מתנדב ב... התחלתי במגן דוד, זה עבר אחרי זה לארגוני הצלה, והיום אני באיחוד הצלה, אני מהוותיקים, ממייסדי הארגון, ואני ראיתי כבר הכל, אפשר להגיד את זה ככה, אנחנו לא נתאר, אבל את כל הסוגים עברו לנגד עיניי, ואתה יודע מה, ששואלים אותי איך אתה יושם בלילה, אם אתה לא חולם חלומות, אם אין לך סיוטים, התשובה היא ממש לא. כי יש איזשהו, כנראה בורחנו, קיבלנו איזה דבר ממתנת אלוקים, שרק לחובש יש את זה, איזשהו משהו במוח, איזה שבב שמוחק לנו
את הדברים הקשים,
את הסיוט.
כן.
את הסיוט הוא מוחק לנו, אנחנו פשוט התרגלנו. יתר, אני לא אגיד שאין דברים ששוברים את הלב. כשאני, לצערי הרב, השתתפתי בהחייאות של ילדים ותינוקות.
כן.
או חלילה אישה צעירה שמתעלמנת מבעלה באופן טרגי, תאונת דרכים או משהו, גם זה היה לנגד עיניי. ופשוט גם אני גם בן אדם וגם לי יש רגשות, אז אני מנסה באותם רגעים, אני מנסה להתנתק, כי כשצריך לטפל ולהציל חיים אתה לא יכול, אין שום אפשרות לערבב רגשות חיצוניים, אתה צריך להיות מרוכז.
טוב, שתוכלו להמשיך
מה שאומרים לי, הרבה אנשים אומרים לי ברחוב, שלא יהיה לך עבודה. יש אחד אומר לי פה ביידיש, שיהיה לך פרנוס און אחבט, שיהיה לך פרנסה בלי עבודה. זאת אומרת, הוא עצמו עובד בחברה קדישה, אז אני אומר לו שיהיה לך פרנסה בלי עבודה, אבל אין כזה דבר, זה דרך העולם, וככה נולדנו שאנשים נפצעים ואנשים חולים, ואנחנו חייבים, זה החזון שלנו. אני יש לי מוטו שהמצאתי אותו, ואני אומר אותו, המטרה שלנו כרגע היא להפריע למלאך המוות. הוא בא לקחת חיים, אנחנו באים לקחת אותו מהמקום, תסתלק מפה, ולהציל את החיים שהוא רצה לקחת, בכל מקרה שזה יהיה.
חזירות חובש מתנדב ביחידת האופנולנסים של איחוד הצלה, תודה רבה לך.
תודה. תודה לכם, ושיהיה רק בשורות טובות.
אמן. דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, שבתאי גרברצ'יק, איתנו בוקר טוב. שבתאי גרברצ'יק, שומע אותנו, כן?
כן, שומע בהחלט.
דיברנו אתמול פה בתוכנית על מה יהיה. והנה עוד בומבה, חזקה יותר ממה שהיינו רגילים בימים האחרונים.
נכון, אנחנו דיברנו אתמול על מה שמתרחש בירושלים, וזה עוד נדבך במלחמתנו, כמעט הייתי אומר מלחמת קיום יומיומית על שמיות הדעת שלנו.
אבל תסלח לי, לא נראה שהמשטרה וכוחות הביטחון נלחמים פה מלחמה יומיומית. לא, ממש לא. לא יכול להיות שאחרי כל כך הרבה חודשים, יש אופציה שבכלל דבר כזה קורה. כנראה שאין הוכחות מספיק של שוטרים, כנראה שלא מפעילים מספיק אמצעים, מספיק כוחות. אז אחרת אין תשובה הגיונית למה שמתרחש.
תשובות הגיוניות למה שמתרחש הן תשובות שניתנות בכימוס, כלומר שאנחנו אפשר לקמת אותם. נושא השלכת האבנים הוא נושא מורכב שניתנות לו תשובות מכמה וכמה סוגים. אבל נחזור על מה שאנחנו אומרים כל הזמן. הפח העממי, הפעילות החבלנית העוינת, העממית, מה שקרוי במין שם נחמד כזה במרכאות, היא מאוד מסוכנת. מדובר בהרמה של אבן. זה כלי נשק לכל דבר ועניין שנמצא בכל מקום ובכל רגע. אין צורך ושום תכנון כדי לקחת אבן ולהשליך על רכב. זה אנחנו נצא מנקודה הזו. מה המשטרה עושה לצורך העניין? מה עושים כוחות הביטחון האחרים ששותפים? ישנה החלטה של ראש הממשלה שאתמול הביע אותה השר לביטחון הפנים, וכמובן בגיבויה של המפכ"ל ומפקד מחוז ירושלים. החל מהבוקר הרבה מאוד שוטרים יראו בצפון העיר, והשוטרים האלה נלקחו ממקומות אחרים וממחוזות אחרים. צריך לקחת את זה בחשבון,
השמיכה
קצרה, ואנחנו עושים את המקסימום כדי...
אז אולי זה משהו שמשטרת ישראל לבד לא יודעת להתמודד איתו.
בשנייה אחת. דבר שני, ישנם הרבה מאוד כוחות סמויים, ואני מדבר על כוחות מהמובחרים ביותר שיש למשטרת ישראל, שנמצאים כל הזמן. ונפרט אולי במילה אחת בלי להיכנס לפעילויות, ישנם הרבה מאוד מסתערבים, ועוד כמה וכמה סוגים של אנשים שמסתובבים במקומות האלה, בניסיון לתפוס את אותם אנשים ספציפית שעושים ולהימנע מהענישה הקולקטיבית, כי בסך הכל אנחנו צריכים להבין כי מדובר בשכונות בתוך ירושלים ולא איזשהו גבול שקיים, וצריך ללכת כל הזמן באיזשהו רגש ועם אצבע על ההדק. ומהצד השלישי, אנחנו לא מוכנים להסכים בשום צורה שהיא להתנכלות כזו או אחרת לאף אחד מהאזרחים של ירושלים בשום צורה, לא היהודים ולא הערבים. לכן מהיום ומאתמול ומהימים האחרונים ישנו עיבוי מסיבי של הכוחות, ואנחנו מאמינים שהשילוב בין כוחות משטרה רבים מאוד, גם גלויים וגם סמויים, ואמצעים טכנולוגיים ואמצעים מודיעיניים, הרבה מאוד מודיעין לאסוף, וגם שינוי של חקיקה. אריאל, תשים לב, הבוקר מובא ילד בן 12.5 שנתפס אתמול בערב משליך אבנים באזור שמעון הצדיק לבית המשפט לבקשה להערכת מעצר, ואני ממליץ לך וממליץ למאזינים לעקוב אחרי הפסיקה של בית המשפט מה היא תהיה על פי החוק.
אוקיי, אבל אתה יודע, שבתאי, זה שאתה דובר המשטרה ואתה עושה את זה נהדר, אבל כשהייתי צעיר לימדו אותי שהמבחן הוא מבחן התוצאה, ובתוצאה אין תוצאה טובה. אז אולי זה משהו שגדול על משטרת ישראל? אולי צריך לערב פה כוחות צבא? אולי צריך נוכחות יותר מסיבית של...
המבחן הנכון. אריאל, מבחן התוצאה הוא המבחן הנכון. השאיפה שלנו להגיע לאפס, ואני רוצה לומר ביושר ובגלוי לכלל מאזיני רדיו קול חי, הדברים האלה לא יבואו מהיום להיום, ואפילו לא מהיום למחר. ניקח מעט זמן, אבל לטרור, גם לטרור העממי יש תחתית. ואנחנו נגיע לתחתית עם כוחות משטרה, כפי שאמרנו, מיומנים ובנחישות, ואנחנו לא נרכין ראש כלפי אותם אלה, שמנסים לשבש את חיינו או בפיגוע דריצה או בהשלכת הבנים.
אנחנו נמשיך לבקש ממך הסברים גם בעתיד, בתקווה שכבר יהיו הסברים טובים יותר ושהתוצאה תהיה טובה כמובן יותר. תודה רבה לך, שבתאי גרברצ'יק.
תודה לך.
יוסי דייץ', סגן ראש עיריית ירושלים, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
גם אתה שותף לתחושה שמשהו פה יוצא משליטה?
היא יצאה כבר משליטה, לא יוצא, היא יצאה כבר מזמן משליטה, והמשטרה מנסה להגיד לך, אנחנו נשים סמויים ואנחנו נעשה את זה ונעשה את זה. בירושלים מתנהלת אינתיפאדה, למשטרה והממשלה. אני אולי יכול לבוא קצת פחות בטענות למשטרה ויותר בטענות לממשלה. המשטרה היא הזרוע המבטאת, וכנראה שאין לה הוראות להיכנס לסיפור הזה בכל הכוח. ומדובר באמת יכול להיות בילדים או בפורים אחרים שהמשטרה מפחדת להיכנס לתוך הכפרים וכאן שהם מתגוררים, שזה חלק מירושלים, והמשטרה מעלימה את עיניה ולא נכנסת למקומות האלה.
יכול להיות שהשוטרים לא מסוגלים להתמודד עם מה שקורה בתוך השכונות האלה?
יכול להיות שהשוטרים לא נכנסים להתמודד, זה בטוח. השאלה למה הם לא מקבלים הוראת התמודדו עם זה בכל מחיר. כי אם רואים את הפורים הערבים לצאת מהשכונות שלהם, אם זה מבית חנינה, משועפט, מכל המקומות האלה, וכוחות המשטרה לא נכנסים לתוך אחרי השכונה, אלא הם רואים את הנערים לצאת מהשכונה ורצים חזרה, מבצעים את הפיגועים שלהם וחוזרים חזרה לשכונה, והמשטרה לא מבצעת מעצרים, או מבצעת מעצרים ומשחררים אותם אחרי יום יומיים, והענישה היא לא ענישה מחמירה.
אני מניח שמעצרים מהסוג הזה רק מעצימים את כוחם בעיני הסביבה שלהם, כך ש... אולי יש מזה רק יותר נזק מאשר תועלת. כשאתם יושבים בישיבות מועצה בעיר ומדברים על המצב הנורא בעייתי, איזה פתרונות אתם מעלים?
אנחנו לא אמורים לתת פתרונות ביטחוניים, אנחנו לא, אני לא מבין איך מבצעים מודיעין טוב.
אתם אבל אני מניח חושבים על מה צריך לעשות.
אנחנו יודעים שבשביל זה יש משטרת ישראל, בשביל זה יש השבק, בשביל זה יש ממשלת ישראל, שאמורה להנחות את הגורמים ולהבין שבירושלים מתרחשת כיום אינתיפאדה. שתבין, יש היום אזורים שלמים שיהודי לא יכול להיכנס לשם. אתה מבין את המשמעות שיהודי היום לא יכול לעלות להר הזיתים בלי להגיע עם ליווי? אתה יודע מה המשמעות שאדם יהודי לא יכול היום להיכנס?
אז זו בדיוק השאלה שאני מפנה אליך. איך אתם מדברים עם, אתה אומר שהממשלה אולי אחראית על זה, איך אתם פונים אליהם כדי שמשהו ישתנה?
אז אנחנו פונים לשר לביטחון הפנים, פונים לראש הממשלה, ואני מודיע לך שבחודשים האחרונים היה לנו כמה ישיבות עם הממ"ז, היה ישיבה אחת עם המפכ"ל, הם מספרים לנו הרבה מאוד סיפורים, כמו ששבתי גרנטי, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, באמת, הוא מדבר יפה, הוא עושה את עבודתו נפלא, אבל לבוא ולהגיד לנו, העמקנו את המודיעין, עשינו מעצרים, כל המילים היפות האלה, אם היו עושים את כל הדברים האלה, לא היינו מגיעים ממה שהגענו אתמול. יכול להיות שאתמול זה היה מפגע בודד, אבל זה כתוצאה מהאווירה שמתרחשת היום באזורים הערביים בירושלים. יש אינתיפאדה בירושלים, והממשלה יושבת וחולמת, ומספרת לנו סיפורים, אנחנו נביא משאבים, אנחנו נעשה את זה, נעשה את זה. בתכלס לא עושים שום דבר.
אני תסלח לי שאני, תסלח לי שאני מקשה עליך, אבל במחוז זאת כנציג בכיר בעיר ירושלים, מה אתה בכל זאת יכול לומר, חוץ מהמשטרה לא עושה מספיק והממשלה לא עושה מספיק, מה בכל זאת אתה יכול לומר היום לתושבי ירושלים? מה, תעברו לתל אביב עד שהעניינים ירגעו?
צר לי, אני אומר לך, תושבי ירושלים צריכים להיות מודאגים וצריכים להקים כל זעקה ולעשות את הכל ולהניע את אמות הסיפים ולהודיע, רבותיי, אנחנו לא מוכנים שהמצב הזה יימשך. אתה יודע שאחוז הרכבת הקלה ירדו, יש אחוז די גדול של קרונות יצאו כרגע מכלל שימוש כתוצאה מפגיעה בהם. כל זה מעלינים.
למה?
זאת אומרת, זה לא נמצא בראש סדר היום האינתיפאדה שמתרחשת בירושלים. אתה צודק מה אני אומר היום לתושבי ירושלים? יש לכם סיבה לדאגה, רבותיי, אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל להעיר את ראש הממשלה שלנו ואת השר לביטחון פנים ואת כל מי שרק יכול לתת הוראות למגר את האינתיפאדה הזאת. כולם אומרים לנו, רבותיי, אל תעלו את זה לכותרות, זה לא טוב, זה יפגע בתיירות בירושלים, זה ייתן שלילית לירושלים. רבותיי, מדובר פה בחיי אדם, אנחנו לא מתעסקים בתדמית.
תאמר לי, לעירייה אין יכולת להטיל סנקציות על שכונות שמהם יוצאים מפגעים?
איזה סנקציות? מה תיתן? לא תפנה להם את הזבל. מה אתה יכול לעשות? תנתק את האור. מה אתה יכול לעשות?
לייצר אכיפה עירונית מוגברת יותר באזורים כאלה כדי שירגישו שמישהו צריך לשלם את המחיר, למשל.
במדינת ישראל הרשות המקומית היא לא גם מטפלת בביטחון השוטף. יש את זה בעולם במקומות אחרים.
לא, אבל בחריגות בנייה העירייה מטפלת?
בעבירות בנייה גם עיריית ירושלים היום קשה לה להיכנס ולבצע.
או, אז למשל דברים מהסוג הזה? להפעיל קצת יותר
לא יכול. אם אתה צריך לבצע צווי הריסה והם מבצעים בנייה בלתי חוקית בכמויות, ואתה רוצה לבצע צווי הריסה והמשטרה לא נותנת לך לי, כי היא יודעת שאם אתה נכנס אתה מסכן בזה חיי אדם, אז אתה אחראי. המשטרה היא זו שמנחה אותך איך לעשות.
והמשטרה לא מלווה את אלה הממונים?
כמעט ולא, כמעט ולא, מה השאלה בכלל? המשטרה, בוא תנסה הם לבקש משטרה להיכנס לתוך בית חנינה, לבקש להיכנס לתוך סילואנה, למקום יצאו לך בקפיצה, יגידו לך רבותיי, מה, למה חסר לנו הכאב ראש? ושנצטרך להכניס אחר כך יחידה שלמה לחלץ.
בקיצור, המשטרה לא מתפקדת.
המשטרה לא קיבלה את ההוראות, תראה, אני לא חושב לשים את המשטרה, במשטרה יושבים גם אנשים טובים. אני חושב שיותר אין יד שמנחה את המשטרה ללכת ביד קיפה. אין יד שמנחה גורמי החוק שאומרים להם, רבותיי, אדם שנעצר על זריקת אבנים, תתייחסו אליו כמו אדם שירה בנשק, כמו אדם שרצה להרוג בן אדם, ולא לשחרר אותו.
מי צריך לתת את ההוראה הזאת, ראש הממשלה?
בטח, ראש הממשלה צריכה לשנות...
מה, אז הם לא מבינים מה קורה בעיר?
כנראה שהם לא מבינים. פשוט שהם מבינים והם עוצמים את עיניהם, גם זה יכול להיות. אני אומר לך, כמו שהממשלה עצמה את עיניה בנושא המדינה בעזה, שידעו ולא עשו שום דבר, לא אותו דבר מה שקורה היום בירושלים. מתרחשת לה אינתיפאדה בירושלים, ואף אחד הממשלה לא מעניין אותו בנושא הזה. הם ישבו והם יריבו האם למנות מפכ"ל חיצוני, מפכ"ל פנימי, לשר עם המפכ"ל, יעשו את הכל. לטפל באינתיפאדה אף אחד לא יעשה. להתייחס לכך שתדעו, בירושלים היום מתרחשת אינתיפאדה, חיי אדם נגבים מהתושבים, נגבים ממש חיי אדם, יש לנו את פיגוע הדריסה, את פיגוע הטרקטור שהיה, יש לנו את הפיגוע, ויש פצועים, כמעט כל יום יש לך פצועים, היום זה סכנה ללכת בעזבים שלמים בירושלים, פשוט סכנה, ואין יד בממשלת ישראל שמוכנה לקחת את האחריות ולהגיד, כן. אנחנו נמצאים במצב חירום, ואנחנו צריכים להתייחס לזה כאל מצב חירום.
מה שנורא מכל דעתי בסיפור הזה, זה שכבר חודשים ארוכים, אני חושב ששוחחתי עם עשרות בעלי תפקידים, מתפקידים שונים, בדיוק באותו הנושא, ולאף אחד אין תשובה מה לעשות.
תראה, אתה מדבר עם בעלי התפקידים, לא אמורים לתת את התשובה הביטחונית.
לכולם מפנים את זה בסופו של דבר למעלה, את ראש הממשלה לא היה זמין לנו הבוקר, לכן קשה להתקבל ממנו את התשובות.
אבל אנחנו גורמי עירייה, אנחנו לא אמורים לתת את התשובות לביטחון, אנחנו אמורים לקבל את הביטחון ממי שמספק לנו אותו.
איתכם השרה אהרונוביץ' מדבר למשל? לא, כי גם איתנו לא מוכן לדבר.
יש מכתב ששלח ראש העיר לראש הממשלה, לראש הממשלה, והשר אהרונוביץ' נפגע מאוד מהמכתב ששלח לו ראש העיר על כך שהוא לא משקיע מספיק ביטחון, והיה דיון אצל ראש הממשלה לפני כשבוע עם ראש העיר על הנושאים הביטחוניים השוטפים. אז הם מביאים לך, אנחנו נעלה יותר בלונים שבלוני תצפית, ואנחנו נראה, ואנחנו נביא יחידות ממקומות כאלה, נגייס משאבים, כל זה דיבורים. התושבים לא רוצים לשמוע דיבורים, לא רוצים לשמוע מילים יפות, אנחנו נעשה דברים שאין, אפשר לדבר עליהם בפרסיה, זה דברים, נעשה פעולות מודיעין. אדוני, אנחנו רוצים תכלס, אנחנו רוצים שמשפחה עולה להר הזיתים, היא תצא משם בשלום, הרכוש שלה לא ינזק והם לא יחששו לחייהם. רוצים שהמצבות בהר הזיתים יישארו שלמים, שכשאימא עולה לרכבת ויורדת ממנו עם התינוקת שלה בת השלוש, היא תדע שהיא יכולה להגיע איתה הבית, איתך ולא חס וחלילה משם להמשיך לשמגר. שים לב איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים באיזה סרט.
כן, פשוט הזוי.
ועונה את התשובות. התשובות פונים לגורמי עיריית ירושלים. מה אני בתור גורם של ירושלים יכול לענות לכם על כאלה דברים?
את מה שענית, הדברים ברורים, ואני מקווה שבכל זאת משהו יזוז ומישהו שם למעלה יתעשת ויבין שצריך להילחם בזה לא פחות מאשר נלחמים בחמאס בעזה. אולי אז דברים יזוזו. יוסי דייץ', סגן ראש העיר ירושלים, תודה רבה לך.
תודה, תודה ובוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור לך.
איתך אנחנו מרחיקים עד לגבול מצרים.
נכון, הסיפור הזה של גבול ישראל-מצרים שוב עולה ותופס כותרות, למרות שאתמול מדובר באירוע שמשולב בו גם טרור וגם פיגוע עם שני הדברים הללו, פיגוע מה שנקרא פיגוע פלילי. כלומר, מדובר פה בניסיון להברחת חומרים מסוכנים, אבל ברגע שיורים על כוח של צהל משלושה כיוונים, כולל אש נגד טנקים, כולל כך ששני לוחמי צהל נפצעים, וכולל פעילות ענפה מצד הצד השני של הגבול, מצד סיני, זה מלמד על כמה הגבול הזה שברירי.
רגע, אם מדובר בניסיון הברחה, אז מי פתח באש ולמה?
זהו, שאותם מבריחים מכוונים את האש אליהם בצורה מאוד מסודרת ומאוד מדויקת מבחינתם, כדי להסיט את תשומת הלב לכל הנושא ההברחה. ולכן אני התחלתי ואמרתי בפתיח שלי שזה הפעם הראשונה שבו מדובר פה בשילוב מאוד מסוכן שבין פיגוע פלילי אבל שימוש בטרור. כלומר, ברגע שהמחבלים הללו, ואני קורא להם מחבלים כפי שבצהל קוראים להם, ברגע שביטחון קוראים להם מחבלים, כי הם פותחים באש מכוונת כלפי ג'יפ של צהל, סיור שעושה שם דרכו על גדר המערכת, אש נגד טנקים מאוד מוכוונת, מאוד מסודרת, גורמת לפציעתם של הלוחמים בגזרה הזאת. בשורה התחתונה הם ניסו להבריח, אבל כדי לעשות את הפעולה הזאת הם משתמשים בכל האמצעים, וזה בהחלט דומה לפעילות.
אני הבנתי שמדיניות הפתיחה באש כלפי מבריחים היא שונה מאשר כלפי מחבלים. אולי צריך לשנות את הנורמות האלה.
המדיניות שם בגבול ישראל מצרים היא מדיניות שברירית. צריך לזכור, לישראל ולמצרים הסכם שלום. ישראל לא יכולה לחצות את הגבול, ישראל לא יכולה להיכנס עם טנקים, לא עם כוחות אוויר, זה לא הסיפור של לבנון, זה לא הסיפור של סוריה, זה לא הסיפורים במקומות אחרים, גם לא הפעילות ביהודה ושומרון או בעזה, שהיא הכי דומה והכי קרובה לסיפור שלנו. מכיוון שהגבול ממצרים הוא גבול שלום, ישנם הבנות מאוד טובות בין הצבא הישראלי לבין הצבא המצרי, הרבה מאוד שיחות התקיימו בו זמנית. ישנו סיכום מאוד ברור לגבי פתיחה
באשפה. איך נסגרה הפרשייה? מה פצועים? אני מבין, יש חיילים פצועים? מה לגבי המבריחים?
יש בין 3-6 מבריחים הרוגים, כתוצאה מהפעילות של צהל בגזרה הזאת. ובסופו של דבר, הסכנה היא שאירוע כזה גם יכול להיכנס ולהתרחב לכדי פעילות טרור. כלומר, אותם מבריחים גם יכולים בחסותם לא רק לשלם עבור הברחת החומרים המסוכנים, אלא גם לאנשים שיכנסו לתוך היישובים. זו גם הסיבה שסגרו למשך כמה שעות את כל היישובים. גם התלמידים שהיו אמורים להגיע לביתם בחזרה ביישוב עזוז על גבול ישראל מצרים, הוחזרו חזרה לבית הספר המרחבי בכללים, כדי שהם יוכלו להגיע בסופו של דבר הביתה בשלום. טוב. האירוע הזה מסתיים בשלום, אבל צריך ללמוד ממנו הרבה לקחים.
קובי פינקלר, אנחנו מודים לך.
תודה לך.
ישראל בן צבי כתבנו, אנחנו עכשיו בנושא אחר לגמרי. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
360 ערים ברחבי העולם מתכוונים לשמור בהם את השבת. תסביר לנו קצת.
לפחות 360 ערים ברחבי העולם. זה התחיל מערים בדרום אפריקה, שם הרב גולדשטיין, יהודי בשם הרב גולדשטיין, הוא רב שם של איזה קהילה, הוא החליט לעשות, לשמור שבת אחת על בסיס, אם היו שומרים ישראל שבת אחת, היו מיד היו ניגלים.
שתי שבתות נראה לי.
שתי שבתות, כן. הוא מתחיל עם אחת.
להתחיל באחת, זה כן.
להתחיל עם אחת, תראה, זה ילך, ימשיכו הלאה לשבת הבאה. מדובר בלמעלה מ-60 או 70 אלף איש, שכבר הצטרפו למיזם היפה הזה.
מי הם אלה שמצטרפים? איך זה עובד?
בגדול, יהודים חרדים כבר הם אלה שאומרים את השבת, אז הם לא צריכים להצטרף, חרדים ודתיים. מי שמצטרף הם אנשים שמבינים את המשמעות של הדבר הזה, של שבת אחת להתנתק מהכל, להתנתק מכל העולם הזה, ממש ככה.
איך מצליחים אבל להגיע ל-360 ערים בעולם? יש נציגים בכל מקום שמתחזקים את העניין הזה?
אז כאן באה נפלאות הטכנולוגיה, איך שזה נקרא, והרשתות החברתיות עושות את שלהן. זה הגיע לעשרות אלפי יהודים ברחבי העולם, וזה פשוט עובד. קרוב ל-66 אלף איש הצטרפו לפני, כבר לפני יומיים ביוט הצטרפותם, מדברים על עוד הרבה יותר זה, זה גם יהיה כאן איזשהו טקס מסוים בערב שבת, הצטרפו כמה אלפי נשים,
הדלקת נרות,
אפיית חלות בשבת, ושבת תהיה הבדלה מרוכזת.
זה הולך לקרות בשבת הקרובה?
זה השבת הקרובה, כן.
טוב, בעזרת השם, אנחנו כמובן נעקוב אחרי מה שיקרה, אני מניח יהיה לזה הד ברשתות.
קמפיין מאוד מעניין, קמפיין שיתקדם בעזרת השם, ויהיה מאוד מאוד יפה.
טוב, בעזרת השם, אז תודה על העדכון הזה, ותמשיך לעקוב בשבילנו. ישראל בן צבי, תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב, יוני יוסף.
בוקר טוב ומבורך.
מאנשי שמעון הצדיק.
אכן.
קברו נמצא בשכונת שמעון הצדיק, סמוך לשייח' ג'ראח.
שכונת שמעון הצדיק נמצאת במרכז ירושלים, משיקה לשכונת מאה שערים, בית ישראל, לשכונות מאה שערים, בית ישראל ושמואל הנביא.
כמה אנשים הגיעו?
תראה, אנחנו עכשיו עומדים כבר בספירה של מעל 15,000 איש. אנחנו מצפים להגיע לפחות להישג של שנה שעברה, של שהסתכמה הנוכחות האנושית שם ב-50,000 איש.
50,000 איש, כמה שנים אתה כבר חלק מהמתחם, מהאזור?
תראה, את האמת שאנחנו היינו הולכים יחד עם אבי מורי, הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, היינו הולכים איתו להתפלל שם כבר כילדים קטנים, אבל אם אנחנו מדברים על פעילות במקום, על פעילות להשבת יהודים לבתיהם שנגזלו במלחמת השחרור, אז אני מדבר על אזור גיל 16, לפני כ-15 שנה. אנחנו מגיעים למקום בעקבות שמועה שערבים פלשו למתחם של בית כנסת, מעל ציון שמעון הצדיק, ומשם הכל היסטוריה, יהודים שווים לבית אחר בית, וברוך השם...
מה זאת אומרת יהודים שהוציאו אותם מבתיהם בזמן מלחמת השחרור?
כן, בזמן מלחמת השחרור ערבים פולשים לשכונת שמעון הצדיק, יחד עם חיילי הלגיון הירדני, הם בעצם כובשים את המקום, מגרשים את היהודים, את חלקם הם הורגים, גם את שכונת נחלת שמעון הסמוכה, הם עושים את אותו דבר, ולצערנו השכונות האלה נופלות, ו-19 שנה רגל יהודית לא דורכת לא בקבר שמעון הצדיק, ולא בשכונת שמעון הצדיק. לאחר מלחמת ששת הימים, משום מה, יהודים שבו רק להתפלל בקבר שמעון הצדיק, לא שבו לבתים, עקב איזושהי בעיה עם החוק הישראלי. החוק תוקן בהמשך הדרך על ידי הכנסת והממשלה, והיום יהודים לאט לאט שווים לבתיהם. יש היום כבר מתוך 48 מבנים בשכונת שמעון הצדיק, 20 כבר נמצאים בידיים יהודיות.
אתה יודע שבדרך כלל אנחנו שומעים בדיוק את הטענות ההפוכות, מכך שהערבים גורשו מבתיהם לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, ואתה מגיע עם טענה הפוכה, שאני לא שמעתי עליה האמת עד היום.
טוב, אז יש גם ברובע היהודי, אני רוצה להזכיר לך, שכונת שמעון הצדיק, בגלל ש... בראש של כולנו היא נמצאת במרכז העיר ובמרחק הליכה מכל השכונות החרדיות, לכן אף אחד לא חושב שהשכונה הזאת הייתה מעבר לקווים, אבל זו העובדה, ויהודים גורשו משם, יהודים גורשו משם בכוח, כמו גם מגוש עציון. ישנם עוד מקומות שיהודים גורשו מהם בכוח. אתה שואל אותי למה כאן יהודים שווים, ובמדינת ישראל אנחנו יודעים שבדרך כלל מגרשים יהודים ומכניסים ערבים. אז כאן יש את ההתנהגות הניסית של שמעון הצדיק, ואת העובדה, אני שאלתי את אבא שלי באמת את השאלה הזאת.
כן.
איך אחרי ההתנתקות עשו פינוי גדול דווקא של ערבים בשמעון הצדיק? הוא אמר לי, תשמע, השכונה הזאת הוקמה, והרב שמואל סלנט, והרב אברהם אשכנזי, והרב אברהם אורנשטיין, החליטו לעשות את השכונה הזאת מעין גמח. והם היו מעניקים לכל משפחה שעלתה לארץ אפשרות להתגורר במקום למשך 3 שנים חינם. אז בזכות החסד הזה היום יהודים שווים למקום, סביב קברו של מי שאמר על 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. בזכות גמילות החסדים, בזכות התורה שלמדו במקום שנים ארוכות, ובזכות העבודה שהיא התפילה, כמובן.
אז רואים באמת את היהודים חוזרים אל השכונה. בימים רגילים אולי לא היינו מעלים את הנקודה הזו, ובכל זאת בימים כאלה מדובר בשכונה צמודה לשייח ג'ראח. זה מרתיע את ההמונים להגיע אולי השנה?
תשמע, אנחנו גם חששנו מכך, אבל לא התרשמנו שכך זה קורה. למרות המצב הביטחוני ולמרות ש... ישנה מתיחות באוויר, בכל זאת המונים נוערים למקום, ואני חייב לציין שהם עושים זאת רגלית, כי תחבורה ציבורית למקום אין, ודאי שלא בתדירות הרצויה. המצב הביטחוני בוודאי משפיע, זאת אומרת, אני בטוח שלא היינו שואפים להגיע למספרים של שנה שעברה, כי בכל שנה היינו במגמת עלייה, והמצב ודאי משפיע ומונע מכמה אנשים להגיע, אבל אתמול לא חשנו בכך. אני מקווה שגם היום אנשים יעזרו אומץ
ויגיעו. מה בכל זאת לגבי תחושת הביטחון של התושבים שגרים שם, כשמסביבם בעצם תושבים ערבים?
אני חייב לומר לך שלפני כ5 שנים, על ידי תרומה שהגיעה בהשתדלות הרב יוסף שווינגר ואריה קינג, ארווין מוסקוביץ' התקין מצלמות בשכונה, מצלמות היקפיות שמצלמות כל רגע נתון, כל מה שקורה סביב, והמצלמות הללו נותנות ביטחון, מעניקות הבנה גם לסביבה, גם למי שרוצה לפרוע פרעות שם, אז זה לא חשוב מאיזה צד, שיש הפנקס פתוח והיד רושמת וכל מעשיך בספר נכתבים, כולם יודעים שזו סכנה גדולה לעשות במקום עבירות פליליות, כי הכל מצולם, וזה מעניק תחושת ביטחון גדולה.
ובכל זאת אני מניח שאלה שבאים לגור שם זה אנשים מזן קצת שונה, לא מהסטנדרט.
אני נאלץ להסכים איתך, מי שבא להתגורר שם מקיים מסירות נפש מאוד גדולה, וזוכה לכונן את הפרה של ירושלים כפשוטו, ולבנות חורבה מחורבות ירושלים
כפשוטו. אתה מעיז לגור בכזה מקום?
כן, התגוררתי שם תקופה ארוכה, אני לא...
זאת אומרת, אתה מהזן הזה של האנשים.
טוב, אתה רוצה שאני אחלק לעצמי מחמור.
רגע, אז למה עזבת את השכונה?
למה עזבתי את השכונה? אני פשוט התחתנתי, ועדיין אין לי שני ילדים. ובתנאים של השכונה צריכים לפחות שני ילדים כדי לזכות לקבל דירה בשכונה.
ואשתך גם מאותו זן של אנשים? מבחינתה זה מקום אידיאלי למגורים?
מקום אידיאלי למגורים, בוודאי. אני דיברתי על זה איתה לפני החתונה.
אהה.
והיא הסכימה.
טוב, אז אתה בעצם מחכה לחזור לשכונה.
בעזרת השם. תברך אותי שאני אזכה לחזור לשכונה.
אני אברך אותך, בעזרת השם. אז לאורך כל היום יש אגב איזושהי בכל זאת הבטחה, משטרה, משהו במתחם?
אז בואו נספר
לא,
בקצרה.
יש לנו 10 שניות, לא לספר בקצרה.
10 שניות. אני אומר לך, המרכז לפיתוח המקומות הקדושים, בראשותו של הרב יוסף שווינגר, הכין את כל מה שצריך. יחד עם משטרת ישראל, יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים, כיבוי אש,
אוקיי.
מטה,
אז
הצלה.
אפשר להגיע. יוני אפשר יוסף, להגיע המכונה, לפחות לפי מה שכתוב לי בליינאפ, מאנשי שמעון הצדיק, אני מאוד מאוד מודה לך. שיהיו בשורות טובות, תודה ליאל איבר שאחר והפיק את השידור הזה, תודה למוטי קרופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, ב-9 בבוקר.